ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן עירית גרין. היום נספר על דמות ספרדית שעזרה ליהודים להימלט מציפורני הנאצים. בקיץ 1943 עמד מיגל חינר על גבול צרפת ספרד והתמודד עם דילמה, האם לאפשר לפליטים יהודים שנמלטו מהנאצים להציל את חייהם או לחסום אותם לפי הפקודה ממדריד. בסתיו 2014 הגיע בנו ויסנטה לישראל, קיבל אות הוקרה והטמין פתק בכותל. מעגל נסגר ואיתו נפתח פרק בלתי מוכר בסיפור הגבורה האנושית בתקופת השואה. בגיל 84 ויסנטה חינר סוגר מעגל משמעותי בחייו. הוא עשה את זה בכותל המערבי בירושלים. בידם רועדות הוא הטמין בין אבנים פתק שהכין. ובו את הרשומה משאלת לב שמלווה אותו כבר שנים, שיבוא השלום. לא בדיוק מה שאפשר לצפות מגיל הספרדי נוצרי, שבעיות המזרח התיכון רחקות ממנו לגמרי. כמה שעות לפני שעלה לטיסה מברצלונה לישראל, הוא התיישב בירכתי המזנון המהיר בשדה התעופה, שקע בסיפור חיה ונענח עמוקות. הוא חזר לקיץ 1943. ליום שבו קבוצה של פליטים יהודים הצליחה להגיע מצפת לגבול הספרדי, ושם פגשה את אביו, מיגל חינר, ששימש כמפקד תחנת הגבול בכפר הספרדי לס. תחת פיקודו היו שני שוטרים ו-14 שומרים, שיחד היוו את כוח משמר הגבול במקום. הוא מספר, הייתי אז בן 13, זה קרה בתחילת חופשת הקיץ, ושיחקתי עם חברים ליד עמדת הגבול. פתאום שמענו קולות של אנשים שדיברו עם השוטרים בקול רם. רצנו לראות במה מדובר, כי בדרך כלל לא קרה כלום בכפר שלנו. ראינו שם קבוצת אנשים, אחד מהם דיבר ספרדית עילגת, וניסה להסביר שהם יהודים מפולין שהגיעו לצרפת וברחו מהנאצים. הוא ביקש מהשוטרים שיתנו להם לעבור. היהודים ממש התחננו על חייהם בפני אבא שלי. ביקשו שהוא ירשה להם לעבור לצד השני של הגבול. הילדים בכו, הנשים צעקו, בבקשה תנו לנו לעבור, יהרגו אותנו. אבל אבא שלי היסס, הוא אומר, כי לא היו להם ויזות. והייתה הוראה של הממשל הספרדי לא לאפשר מעבר ללא ויזה. תוך זמן קצר החלו להתאסף תושבי הכפר הסקרנים סביב היהודים. אמא שלו הביאה לילדים אוכל, שכנים אחרים הביאו חלב, בשלב מסוים אפילו הספיקו לשחק איתם, ואז אבא שלו קיבל את ההחלטה. חינר משתתק לרגע משפיל את פניו, מנסה למצוא מילים שיגנו על ההחלטה הקשה של אביו. אחרי התלבטות ארוכה, הוא החליט לציית לפקודות ולדווח על קבוצת הפליטים לחיילים הגרמנים שהיו באזור. תוך זמן קצר הגיעה מסעית שאספה את כל היהודים, גברים, נשים וילדים, ולקחה אותם חזרה לשטח צרפת. סביר להניח שהיעד הסופי שלהם היה אחד ממחנות ההשמדה. זו הייתה הפעם הראשונה שממש הרגשנו מה מתרחש לידינו, ממשיך חינם. עד אז היינו די מנותקים. מדי פעם שמענו רעשים של מטוסים, אך לא יותר מזה. המלחמה התרחשה בצד השני של הגבול. אנחנו גרנו בכפר פשוט ומשפחתי, בהחלט לא עשיר, אבל עבורנו זה היה סוג של גן עדן. מספר ימים לאחר מכן הגיע לכפר מגוריו השוטר הגרמני שהיה אחראי על הגבול מהצד הצרפתי. הוא וחייליו נהגו לסרוק את המעברים בין הרי הפרינאים שמסביב, כשהם מלווים בכלבים מאיימים, מספר חינר. בלילות היינו שומעים את הנביחות שלהם. אבא שלי היה ביחסים ידידותיים עם הגרמני הזה. שהוא בא לכפר, הוא סיפר לו, בדרך אגב, שהעביר את היהודים לחיילי האס-אס והגסטאפו, ושהם בוודאי כבר לא בחיים. חינר עוצר ולוקח נשימה, ומספר. מאוחר יותר שמעתי את אבא מספר את הדברים לאמא שלי, והיא אמרה לו, מיגל, אתה צריך לעשות משהו. אבא ישיב, אני לא מחזיר יותר אף אחד. ואכן גורלם של היהודים הבאים שנדדו בסתר באותו אזור היה טוב יותר. חינר ואיתו שאר שוטרי הסביבה המליצו להם להיכנס לספרד דרך מעברי הערים ולא להגיע לגבול, ועצמו עין. חלק מהפליטים עברו בכפר שלנו, מספר חינר. היו משפחות שנתנו להם מזון והסתירו אותם. אם מישהו היה מלשין, סביר להניח שאבא היה נעצר, ובוודאי אף מוצא להורג. אבל כל הפקידים והשוטרים שעבדו תחתיו בחרו לשתף איתו פעולה. איך הוא לא פחד? אנו שואלים. הרבה אנשים שואלים אותי, איך הוא לא פחד? אני עונה, ודאי שהוא פחד. אבל הוא לא היה מסוגל לחיות עם הרגשה שהוא שולח אנשים אל מותם. ההורים שלי העדיפו להיות שלמים עם עצמם. זה מעשה גבורה ללא ספק. הוא אומר, אבא שלי לא היה גיבור, הוא היה אדם צנוע, עובד מדינה. הכמרים שהסתירו פליטים. בין 12,000 ו-15,000 יהודים נמלטו לספרד דרך הרי הפירינאים בתקופת מלחמת העולם השנייה, ולדברי ההיסטוריון הספרדי ג'וזף קלבט, המתמחה בנושא, זו הייתה האופציה האחרונה שלהם לנצל. ככל שגרמניה הנאצית הלכה והשתלטה על אירופה, היהודים נעו לדורמה של היבשת. הוא מסביר, כשחייליו של היטלר נכנסו לצרפת, רבים מהיהודים התרכזו בדרום המדינה, והמעבר לספרד סימן בשבילם תקווה להישאר בחיים. אבל למרות המספר הלא מבוטל של יהודים שניצלו בדרך זו, כמעט לא נשמעו עדויות בנושא. הסיבה לכך, מסכים קלבט, היא המשטר הדיקטטורי ששלט בספרד במשך שנים. אנשים פחדו לדבר בתקופה הזאת, הוא אומר. עם הזמן מתחילים לחשף סיפורים על סולידריות, על אנושיות, על אזרחים ספרדים שטיפלו במשפחות יהודיות ברחבי ונתנו להם אוכל ומחסה. יש גם סיפורים על כמרים ספרדים שהסתירו פליטים בכנסיות, ועל רופאים שטיפלו בפצועים יהודים בבתי מעצר והצילו את חייהם. לדבריו, בשנתיים האחרונות של המלחמה לא הייתה בעיה ליהודים להיכנס לספרד, כי הייתה ברשותם ויזת מעבר. אבל בתחילת 1941 החלו השערים להיסגר בהדרגה, ובמקביל החלה לפרוח תעשיית ההברחות. המבריחים במלחמת העולם השנייה עסקו בעיקר בהעברת מידע לכוחות בעלות הברית ובהברחת ציוד ממדינה למדינה, מסביר קלבט. חלק מהם סיכנו את חייהם והבריחו משפחות של פליטים יהודים לספרד. היו מבריחים שהביאו את היהודים למורה דרך בצד השני של הגבול, והיו כאלה שפשוט עזבו אותם בכניסה לספרד והורו להם להמשיך לבד. מי שנתפס הוסגר למשטרת הגבולות. מספרם אינו ידוע, אין רשומים מדויקים, מכיוון שהשוטרים בדרך כלל לא טרחו אפילו לרשום אותם. בני המזל הצליחו להסתתר ולשרוד בספרד. רבים מהם הגיעו עד לעיר לידה, וממנה המשיכו לברצלונה. אחדים קיבלו מחסה והוסתרו, אחרים נשלחו לבתי מאסר. ההחלטה הגורלית אם להסגיר את הפליטים למשטרת הגבולות או לשלוח אותם למעצר, הייתה נתונה בידי השוטרים הספרדים, אומר ההיסטוריון. על אף שהשלטונות במדריד הורו להסגיר, כל שוטר עשה מה שנראה לו, לכן הסיפורים של הפליטים שונים זה מזה. שניים מבתי המעצר שלהם נשלחו הפליטים מוקמו בעיירה הסורית, לא רחוק מכפר מגוריה של משפחת חינה. מבין 3,000 האסירים ששרו שם רשומים כ-600 יהודים. קלבט אומר, זה לא היה בצור רגיל, אלא מחנה מעצר שבו שרו הפליטים עד שהוסדרה עבורם הניירת ליציאה מספרד. השהות שם נמשכה חודשים ארוכים. חלק מהגברים הועברו למחנה אחר, מירנדה דה לבו, שהוקם על ידי המשטר של פרנקו לצורך כליאת מתנגדים במהלך מלחמת האזרחים. אחרים שהתמזל מזלם שוקנו על ידי ארגון הג'וינט במלונות, באכסניות או בבתים פרטיים עד שניתן להם אישור יציאה. פרנקו לא רצה אותם בספרד. פליטים שהגיעו לספרד עד 1943 המשיכו בדרך כלל ברכבת לפורטוגל, ומשם יצאו באונייה לארצות הברית. חלקם נסעו משם לדרום אמריקה או לקנדה. פליטים שחצו את הפירינאים מ-1944 ואילך המשיכו בדרך כלל לארץ ישראל. הסיבה, מסביר קלבט, הייתה המדיניות שכלפיה התנהל המשטר הפרנקיסטי. בתחילת מלחמת העולם השנייה היה קשר אמיץ בין פרנקו להיטלר, למרות שהממשל הספרדי הכריז על עצמו כניאוטרלי. פרנקו לא אפשר יציאה מאורגנת של אוניות עם פליטים יהודיים. ב-1944, כשהסתמן הניצחון של בעלות הברית במלחמה, שינה פרנקו אסטרטגיה ואפשר לג'וינט להוציא אוניות לכיוון ארץ ישראל. באותה השנה יצאו שתי הפלגות גדולות. אותו אותו אבא, אותו אלוהים. ביולי האחרון נחנך בספרד פרויקט בשם נרדפים וניצולים שמבקש לשחזר את ערכי המילות של הפליטים היהודים. המארגנים בחרו ארבע מסלולים שאותם אפשר לחצות ברכב או ברגל. כל ארבעה מסתיימים בבניין בתי המעצר בעיר שורט, שבו פועל כיום מוזיאום המתעד את התקופה. יהודים שהיו עצורים בו וחזרו לבקר, הופתעו לגלות שדבר לא השתנה. מלבד המבנה שנשמר, נשארו גם מסמכים רבים ורשימות עצורים. בימים אלה גם יוצא לאור ספרו של גולבד, בורחים מהשואה. המרכז סיפורים של משפחות שנמלטו מציפורני הנאצים בזכות אומץ ליבם של אזרחי ספרד. ולמרות העובדה שהיו כאלה לא מעט, רק שבעה ספרדים הוכרו עד היום כחסידי אומות עולם. עם אלה נמנים שגרירי ספרד ביוון ובהונגריה שנתנו ויזות מעבר ליהודים בניגוד להוראות ממדריד. גם מיגל חינה זכה להכרה. במהלך הביקור בישראל נפגש בנו ויסנטה עם אנשי הקרן הבינלאומית על שם ראול ולנברג, המקדמת חשיפה של סיפורי הצלה אנונימיים ומעניקה פרסים על פעילות הומניטרית. וקיבל מסגן הנשיא דני היינר עוד הוקרה, עוד כבוד וסדרת בולים עם שמו ותמונתו של העם. לא ציפית לזה, הוא התרגשת מאוד, אומר הבן. לירושלים הוא הגיע בליווי אחות צמודה ועיתונאי הספרדי אדוארדו מרטין דה פוצואלו, שחשף את סיפורו. אני קתולי מלידה, אמר חינה בירושלים, אבל לכולנו יש אותו אבא, אותו אלוהים. רציתי להיות בירושלים ולהתפלל בכותל עבור כל מי שסבל במחנות השמדה, לזכרם של אנשים שאבי הציל ולזכרם של אלו שלא הצליח להציל. אשתי מתה לפני מספר חודשים, את הנסיעה הזאת אני עושה היום לבד, אבל אני לוקח איתי כפר שלם בלב. אחד מסיעי הביקור היה סיור ביד השם. כשיצאתי משם בכיתי, הוא מספר, נזכרתי בילדים האלה שהגיעו לכפר שלנו וששיחקתי איתם. בכיתי כמו שהם בכו אז. אני לא מבין איך יש אנשים שמעיזים לפקפק בקיום השואה. חינר אומר שהוא מרגיש הקלה גדולה מאז חשף את הסיפור המשפחתי. אני פורק פטען שהיה בתוכי שנים ודיכא אותי בלי שהייתי מודע לכך. הוא אומר, עכשיו כשהסיפור הזה יוצא ממני החוצה אני מרגיש יותר טוב. הנסיעה לישראל היא סגירת מעגל, מעבר מנקודה טרגית למקום חיובי. אני כבר בן 84 ומאוד יכול להיות שלמלא ההחלטה שלי לחשוף את הסיפור, הוא היה הולך איתי לקבר. אני רוצה לספר מה הכפר הזה עשה לפני שיהיה מאוחר. רוב האנשים שחיו אז כבר הלכו לעולמם, אבל יש עוד אנשים כמוני שזוכרים את המאורעות. כל האנשים שהצילו יהודים היו גיבורים אנונימיים. אז אני אסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.